מבקשת שהחומש התנ"ך שלנו יהיה פתוח בשמות פרק א'. אני מזכירה שסיימנו בפסוקים שפרעה קורא למילדות העבריות ומבקש מהן שאם יוולד בן הם יהרגו אותו ואם תיוולד בת הם יחיו אותה. מה מגמה שעומדת ביסוד הדברים של פרעה? אני אגיד את זה שוב, אנשים הם המין החלש, שמעתם על זה? אני לא יודעת מה מותר להגיד בעולם, מה אסור להגיד בעולם, אני לא כל כך יודעת, אבל פרעה בזמנו של פרעה לא היה עדיין פמיניזם, בסדר? ונשים אפשר היה לקרוא להם המין החלש. אל תעלבו, אנחנו באמת המין החלש בדברים מסוימים, והכל טוב והכל נפלא. אני אומרת את זה בסוגריים, זה קשור לשיעור איש ואישה, עוד נדבר על זה. ולמרות שאנחנו המין החלש, אנחנו יכולות לעשות מה שאנחנו רוצות. מי שיש לה שכל תעשה דברים שמתאימים לאישה, ומי ש... אני לא אליב, אז היא תעשה דברים שגבר עושה. נדבר על זה בעזרת השם גם בשיעור איש ואישה, יש לי על זה אפילו כמה סיפורים מעניינים על נשים שניסו לעשות דברים של גברים. בדיוק בשבת שעברה נראה לי, כשחזרנו מהישיבה, אז היו חיילות פזורות להם מדי פעם בציר, זה היה מאוד מעניין. הן יכולות להיות הילדות שלי בערך, אמנם הן היו עטופות בכל מיני למיניהם, אבל אני שמחה שלא בא שהוא מחבל כדי לראות מה הייתה תגובת הבננות אם בא מישהו מפחיד. לא נדבר על זה, כי אנחנו לא רוצים שיבואו. השבת, השבת, מה? מה את אומרת? מה היא שאלה? אל תגלו כל מה שאני אומרת. והשבת, כשבדיוק כשחזרנו מהישיבה, אז סיפרו לנו שהרבייה ניסתה לדקור יהודי, מכיוון שזה היה גבר, הוא החטיף לה אגרוף, והגברת נפלה, ואנחנו כשאנחנו הולכים, הגענו כשעוד אי אפשר, לא הרשו לעבור דרך המערה, אבל כל אנשי חברון היו בדרך הביתה כבר, והם אמרו, אתם מאמינים, באגרוף אחד, הוא העיף אותה על האדמה, והיא פשוט נשארה על האדמה, ולא זזה מאז ועד עצם, כן, הם היו פשוט...
מה, השבת?
כן, כן, השבת. היא ניסתה, אני לא יודעת מי זה היהודי הזה, זה יהודי מחברון, אני לא יודעת מי הוא, והיא ניסתה, אני יודעת את השם, אני לא יודעת מי הוא, ואני יודעת איך קוראים לו. אבל חשבתי בליבי כששמעתי את הסיטואציה שהיא מאוד חכמה שניסתה לעשות את זה לאיש, כי איש יש לו, הוא לא מפחד, הוא גבר, רואה אחת עם סכין, תח, מעיף אותה. טוב שזה לא היינו אנחנו ושזה לא יהיה אף אחד בכלל מעם ישראל. אבל כשפרעה אומר להשאיר את הבנות, הוא רוצה להשאיר את הבנות בשביל שאפשר יהיה להשתמש בבנות למה שמתחשק, למה שרוצים, ולא נרחיב על כך את הדיבור. יש לי מתחשק להגיד עוד הרבה דברים, אבל לא אגיד את זה עכשיו, כי זה לא, לא, זה לא קשור לשיעור הזה, זה דברים חשובים, אבל נדבר על זה בהמשך, בסדר, בפעם אחרת. בכל אופן, מי זה המילדות? בסדר, אנחנו מסתכלות במקור החמישי בדף שלנו, ומי זה המילדות האלה שבה... אותי? תרגעו. שיכנסו. עכשיו תעצמו עיניים, מתחילים ללמוד מההתחלה. עכשיו לומדים תורה, תזכירו לעצמכם למה באתם ללמוד תורה בתחילת שנה. לשם שמיים, לא קשור לביקורת, לא קשור לשום דבר, הכל טוב. בואו נלמד ממרים מורת הנשים.
אני אשתתתי את כל העשר,
לא היה שום אקשן. יאללה, אושרית, הם הפריעו לי בשיעור. אל תפריעי לי גם בשיעור. מה? אמרתי להם שעכשיו הם צריכות להיזכר למה הם באו למדרשה באמת. ללמוד תורה באמת, יאללה. הייתה פה ביקורת עכשיו. די, לא עושים פה רעש, גמרנו. יאללה. יאללה. טוב. אני במקור הרביעי, בסדר? עכשיו צריך להיות בשקט ושלא נפריע לכיתה תורה. כן, פשוט החשמל שם לא עובד, אז הם קפאו מקור, ואז המחכות שאיציק יבוא לסדר את זה. טוב. כשראה שהם פרים ורבים, אני במקור הרביעי. הדאו דכתיב, ויאמר מלך מצרים למיילדות. מי היו המיילדות? שואלים חז"ל. בתורה המיילדות נקראות שפרה ופועה. ראינו את זה בשיעור הקודם. תודה, תרת. מי היו המיילדות? אומרים חז"ל, רבי שמואל בר נחמן אמר, אישה וביתה יוכבד ומרים. בואו ניכנס אל תוך החיים של יוכבד ומרים. תקשיבו, הגזרה היא שצריך להמית את התינוקות, ויש קגב של מצרים שעוקבים אחרי כל הנשים שהיו בהיריון, ומנסים לבדוק מתי הם שומעים בכי של תינוק. כל המגמה שלהם זה שלא יהיו תינוקות זכרים בעם ישראל. ויוכבד ומרים נקראות לפרעה, ופרעה אומר להם, זה התפקיד שלכם, אתם עוברות מיולדת ליולדת, ואתם אורגות את הבנים הזכרים. בואו נראה מה הם עושות. ולא היו למרים אלא 5 שנים. מרים ילדה קטנה בת 5 שהולכת ביחד עם אמא שלה, ואומרים חז"ל, אמרו רז"ל, הולכת הייתה עם יוכבד אמה ועושה צרכיה והייתה זריזה. מרים הקטנה היא העוזרת הקטנה של אמא שלה. אמא שלה הולכת ללדת את התינוקות, והיא נמצאת שם, כן, עם החבילה, עם התיק, עם כל מה שצריך, והיא עוזרת לאמא שלה. ובואו נראה מה חז"ל מתארים. חז"ל דורשים את השמות של שפרה ופועה. למה בתורה לא קוראים להם יוכבד ומרים? מכיוון שעכשיו מה שהן מופיעות בעולם זה את שני השמות האלה, שפרה ופועה, ואנחנו ננסה לברר מה זה שפרה ופועה. כן.
אז יש עניין לקרוא לבנות בזה כאילו בשם הזה?
כן, ממש. שפרה ופועה זה שמות חבל על הזמן. חכות
לך. אבל גם אם יוכבד
זה
שם?
בטח. לא, לא, אנחנו נראה שזה משמעויות אחרות. זה כל פעם כשניפגש עם שם מסוים בתנך, נראה שהשם הזה הוא מביע איזושהי משמעות מסוימת, בסדר? ולכן התורה קוראת דווקא בשם הזה. או, יש יותר משניים. כי זה מביע את ההופעות שלהם. בסדר, אז ראינו שמרים כבר נולדה והיא נקראה על שם ה... על שם מה היא נקראה? על שם המרירות. ועכשיו קוראים לה פועה. אנחנו תכף נברר למה התורה קוראת לה פועה. ובהמשך החיים נראה שיש לה עוד... עוד הופעות, בסדר? יש לה גם עוד שמות, כן. טוב, אז בואו נראה. אשר שם האחת שפרה, שהייתה משפרת את התינוק כשהוא יוצא מלא דם. פועה שהייתה נופעת יין בתינוק אחר אמא. אז קודם כל המילדות הולכות ועושות בדיוק הפוך ממה שפרעה אומר להם. פרעה אומר להם לחסל את החיים, והן הולכות ומנסות שהחיים יהיו הרבה יותר נעימים. הדבר הראשון ששפרה עושה, היא משפרת את התינוק, היא מנקה אותו, היא מסירה ממנו את כל הלכלוך, את כל התחושות של האי נעימות, זה קודם כל. ואחרי שהוא נקי, אחרי שהוא מרגיש טוב עם עצמו, אז פועה מטפטפת כמה טיפות של יין לתוך פיו של התינוק. למה פועה מטפטפת לתוך פיו כמה טיפות של יין. מה אתם אומרות? אפשר שירדים, כן. איזה עוד רעיון? מה? שלא יצעק. מה יש ביין? מה? יש אלכוהול. מה עוד יש ביין? סוכר, מתיקות. תקשיבו טוב. פועה הקטנה הזאת יודעת שהתינוק הזה הולך להיוולד לעולם מלא כאב, מלא איסורים, מלא קשיים, מלא מורכבויות, אל תוך תוככי השיעבוד של מצרים. ואמרתי כבר בשיעור הקודם, שלמי שקשה לדמיין את מצרים, כי אנחנו מכירות את הסיפורים, מאז שהיינו בנות שלוש, תיזכר בספרים שהיא קראה על מחנות עבודה בשואה. זה אותו הדבר בדיוק. תינוקות שנולדים לתוך שואה. מה עושה מרים? מרים רוצה שהמפגש הראשוני של התינוק עם המציאות זה יהיה מפגש של מתיקות. שהפעם הראשונה שהתינוק נפגש עם העולם הוא מרגיש בפה שלו טעם, איזה טעם? מתוק. החוויה הראשונית של התינוק כשהוא מגיע לעולם, אם היא תהיה מתוקה, הוא יאמין בעולם. ואם החוויה הראשונית שלו תהיה חוויה חשוכה וכואבת, אז ככה הוא ירגיש שהמציאות מתנהלת. אתם יודעות שיש פלא כזה בעולם שקוראים לו הנקה. שמעתם על זה פעם? למה ריבונו של עולם לא דאג בפלאי בריאתו שיהיה איזה צמח, בסדר? צמח שיקראו לו, איך אפשר לקרוא לו? מטרנה, בסדר? בוא נקרא לצמח הזה מטרנה. והצמח הזה יהיה הצמח שיזין את כל התינוקות בעולם. למה ריבונו של עולם יוצר מציאות שאין מזון לתינוק, אלא מה? אלא ממי? אלא מאמא שלו, למה? למה ריבונו של עולם יוצר מציאות כזאת שאי אפשר להסתדר בלי אמא שלו? הוא לא יכול להסתדר בלי אמא שלו, למה? כי ריבונו של עולם אומר לך, אמא היא זאת שנותנת חיים לתינוק שלה. אמא היא זאת שמצמיחה את התינוק שלה. אחרי שהתינוק נולד ויוצא לאוויר העולם, אם מצבו הבריאותי תקין, ישר יניחו אותו עלייך. דבר ראשון רוצים שהוא ירגיש אותך, את החמימות שלך, את המתיקות שלך, את העטיפה שלך, את הביטחון, את היציבות. אמא קודם כל היא זו שמפגישה את התינוק שלה עם העולם. וזה שריבונו של עולם מבקש ממך להזין אותו, זה לא רק המזון הפיזי, זה לא רק שאת מחיה אותו, את זאת שמחיה אותו, את זאת שנותנת לו חיים. אבל החלב הזה הוא מתוק, למה הוא מתוק? למה הוא מתוק? בשביל שהוא יאמין שיש בעולם מתיקות, שהוא ידע שיש בעולם טוב, שהוא ידע שיש בעולם אור, שהוא ידע שיש בעולם שפע אלוקי. החוויה הראשונית הזאת היא כל כך, כל כך, כל כך חשובה. והתינוק הזה והאימא הזאת, אל תגלו לאף אחד, בערך 20 שנה היא לא תישן בלילה. למה 20 שנה בערך היא לא תישן בלילה? כי אחרי שהוא יעיר אותה בלילה, נכון? והוא יגדל, אז מי יבוא? בעזרת השם יבוא אח שלו וגם יעיר אותה. אחר כך תבוא אחותם, בסדר, שיהיה שוויון. גם היא תעיר אותה בלילה. אל תדאגו, אחרי 20 שנה זה עובר. ואז את מתקשרת, משה, אני אמרתי לך לחזור ב-12, אתה זוכר? אמא, אני באה עוד מעט. כאילו, מה הקשר בין אז לעכשיו? אל תדאגו. אתם תשנו בלילה או שלא תשנו. אני לא יודעת, יכול להיות שלא תשנו, ייתכן. אני לא נכנסת לפרטים. אבל ריבונו של עולם אומר לך, תקשיבי, את זוכה לתת חיים, ואת זוכה להפגיש את התינוק הזה עם העולם. ואתם יודעות שאפשר ללמד תינוק לא להעיר את אמא בלילה. אתם יודעות את זה? אם הוא בוכה שלושה לילות, טיק טק, הוא יודע שלא צריך לקום. למה הוא יודע שלא צריך? הוא לא יודע, זה לא בשכל, אין לו שכל בכלל. כי הוא הבין, הוא חווה שמה? שאין מי שבא. פעם אחת, אולי סיפרתי לכם את זה, אם סיפרתי לכם את זה, אז תגידו לי את זה. יש לגיסתי שלושה ילדי אומנה. פעם אחת הביאו להם תינוקת בת שבועיים, סיפרתי לכם? הביאו להם תינוקת בת שבועיים שאימא שלה נטשה אותה בבית חולים, וביקשו מהם שיקחו אותה אליהם. התינוקת בת השבועיים הזאת לא בכתה אף פעם. אף פעם לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה, לא יכולתי לראות את זה. תינוקת שלא בוכה, היא שכבה בעגלה והסתכלה למעלה, ולא בכתה בכלל, לא כשכאבה לה בטן, לא כשהיא הייתה רעבה, לא שהיה צריך להחליף לטיטול, כלום, שום דבר. למה? הספיק לה שבועיים להיות בעולם. שבועיים, לא יותר, שהבינה שאף אחד לא יבוא, בשביל מה לבכות. זה היה נורא ואיום. אחר כך אמא שלה ביקשה אותה בחזרה, והיא הלכה לאיזשהו מקום כזה, שמדריכים נשים איך לגדל תינוקות, אני לא יודעת מי זאת האמא הזאת ולא כלום, אבל אני מקווה שהסוף היה טוב. אבל כשמרים מטפטפת טיפות של יין לתוך פיו של התינוק הקטן הזה שרק נולד, היא מספרת לך מה התפקיד שלך במציאות. קודם כל, להיות מעיין של מתיקות, מעיין של אהבה, מעיין של חמימות, מעיין של עטיפה. את זאת שיכולה לתת לילדים שלך את זה. אין מישהו אחר שיעשה את זה. אין בעולם. אמרתי, ריבונו של עולם, אם הוא היה רוצה, הוא היה מסדר לתינוקות תזונה צמחונית אחרת, מדוגמת. יהיה בה את כל מה שצריך. לא, הוא לא רצה. הוא רצה שזה תהיה המשימה שלך. אתם יודעות שרב יוסף, שהוא היה תנא והוא היה עיוור, כל פעם כשאימא שלו הייתה נכנסת לחדר, הוא היה אומר, אקום מפני שכינה שבאה. למה הוא קרא לאימא שלו שכינה? הוא לא חשב שאימא שלו זה ריבונו של עולם, נכון? אבל אימא היא זו, כך הוא הרגיש כלפיה. אימא זה זאת שנותנת הכל, 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 לילדים שלה. כל מה שרק אפשר. יש דברים שהיא לא יכולה, נכון? יש כאלה שרוצים שיהיה מחשב לכל ילד, שמעתם על זה? יש כאלה שרוצים רכב לכל ילד. אני לא יודעת מה אפשר, אני לא יודעת מה אי אפשר. אבל ילד יודע שהעולם הזה הוא טוב, שהעולם הזה הוא מתוק. וכשהוא יסתובב בעולם ולא יהיה תמיד מתוק, ולא יהיה תמיד טוב, הוא יזכור מה? הוא יזכור את התחושה הראשונית הזאת, את החוויה הראשונית הזאת, את המפגש הכל כך כל כך חם ועוטף שהיה לו עם העולם. זה לא רק שהוא נולד, בסדר? זה כשהוא תינוק. תינוק שהוא בוכה, כדאי מאוד מאוד מה לעשות? מה לעשות? לגשת אליו ולהרים אותו, או להעניק אותו, לחבק אותו. את יכולה לשיר לו שירים, את יכולה לעשות הרבה דברים. ואם דודות יגידו לך, מה הם יגידו לך? שהוא יהיה מפונק, נכון? רחמנה ליצלן. אז תגידי לה, שכתוב על חוני המעגל, זוכרות, למדנו את זה, כשלמדנו על הגשם, שחוני היה כבן המתפנק לפני אביו, זוכרות? תביא לי שזיפים, תביא לי אגוזים, תביא לי רימונים, זוכרות? או שכבר הספקתם לשכוח? יש מקום אחד בעולם, אחד בעולם, שאומר לילד הזה, אנחנו רוצים לתת לך הכל. אנחנו רוצים לעשות בשבילך הכל. לא הכל אנחנו יכולים, אבל הוא יודע. הוא יודע את זה בצורה בהירה וברורה. וזה חוויות ראשוניות. לתינוקות אין שכל, אין שכל. זה הכל חוויה, הכל חוויה. ואם יש לו חוויה שהוא יודע שכשהוא בוכה, אז תמיד יהיה מישהו שיגש עליו, תמיד. שלא יפקירו אותו לבד בחושך ואז הוא יגיד, כנראה בעולם יש חושך, כנראה בעולם יש חושך, ואף אחד לא יכול לבוא. בסדר, אני אסתדר. זה משהו, הוא מסתדר גם, בוודאי שהוא מסתדר. הוא יודע להילחם מצוין, מעולה. אבל מה בנפש בפנים, זה אני לא יודעת. אז זה מרים. מרים דבר ראשון מפגישה עם התינוקות שהולכים למסע קשה וכואב ונוראי. היא דבר ראשון אומרת להם, תאמינו בטוב שבעולם, תאמינו בטוב. אם קראתם אתמול את כל מה ששלחתי על הרב ולדמן, אז הייתם שמות לב שזה ככה, בנות בת אחרי בת אחרי בת אחרי בת, זה מה שהם כתבו. יצאתי מהבית שלו ואני האמנתי בטוב. יצאתי מהבית שלו והאמנתי באהבה. יצאתי מהבית שלו וידעתי שאני חלק מהנצח. פלא. כן. מרים, זה שיעור בתקופה של שיעבוד קשה, 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 קשה. והיא רוצה להגיד שאפילו כשכל כך, כל כך קשה, שלא נשכח, שלא נשכח שיש בעולם מתיקות, בסדר? זה מציאות, אני אומרת שוב, למי שקשה לדמיין את מצרים, באמת תדמיינו את הספרים שקראתם על השואה. השואה לא, זה לא השואה הראשונה שעשו לנו. פרעו, הוא המציא גם, הוא המציא מחנות, כפייה ועבודה מטורפים, אנחנו נראה עוד מדרשים. זה זוועה מה שהולך במצרים. וצריך לתת להם המון 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 חוזק, המון... זה נשים צדקניות, עוד נראה את זה, עוד נדבר על זה. אתם נשים, אתם צריכות ללמוד, מה זה? כוח של אישה, כוח של אימא. כן. בת כמה היא הייתה? 5, כתוב פה. עם מי שאבא ואמא שלה זה היו אמרה ויוכבת, היא הבינה. זה מה שהיא ינקה בבית, בחלב אימא.
גם היה לזה איזה שהאימא
זה? יכול להיות.
אם היא נגיד פרעה מינה אותה?
פרעה מינה את יוכבת, והיא העוזרת של יוכבת. בסדר? מה?
זה מדרש שהיא.
כן, היא הייתה בת 5, כי משה עוד לא נולד. זה יהיה קצר עוד שנייה משה יוולד. טוב, אנחנו ממשיכות, בסדר? כן. אנחנו תכף נדבר על זה בדיוק במקור הזה, בסדר? בואו נמשיך. עוד דרשות על השמות. דבר אחר, שפרה שפרו ורבו ישראל עליה, פועה שהייתה מפיעה את התינוק כשהיו אומרים מת. אז בואו ננסה רגע לברר מה קורה פה. פרעו אומר להם, תהרגו את הזכרים. אם נולד תינוק חי, נולד תינוק חי. אבל אם נולד תינוק מת, מה הן יכולות לעשות? הן יכולות לבוא ולהגיד לו, הנה, הרגנו את התינוק. נכון, זה לא הם הרגו. הן יכולות להגיד לו, ביצענו את מה שאמרת, הנה, הנה, תינוק יהודי מת. מה הן עושות? כשנולד, נכון, לפעמים חס ושלום, חס וחלילה, חבל הטבור מקיף את הצוואר, יש כל מיני תופעות כאלה משונות, נכון? שחלילה קורות. אז במקום שמרים ויוחבת ייקחו את התינוק הזה שמת, ויגידו לפרעה, הנה, הרגנו את הזכרים, מה הם עושות? הפוך, הם נלחמות, מתחילות להנשים אותו. חז"ל אומרים שאם נולד תינוק בעל מום, או חלוש, או פגוע, אז הן היו עומדות ומתפללות ואומרות לריבונו של עולם, אנחנו מסרות את הנפש של התינוקות, ואתה נותן להם להיוולד בעלי מומים? עם חולאים, מה פתאום? היו מתפללות, מתפללות, עד שריבונו של עולם היה מרפא את התינוקות. כלומר, הן עושות הפוך, הפוך, הפוך. גם כשהן פוגשות את המוות, הן אומרות, לא יהיה פה מוות. אנחנו אחראיות על החיים בעם ישראל. אנחנו אחראיות על הופעת חיים בעם ישראל. זה נשים. איך נשים ילדו בשואה? תגידו לי, איך אישה ילדה בשואה? איך הם טיפלו בתינוקות? איך הם הסתירו את התינוקות? איך הם מסרו את הנפש על התינוקות? איך? זה אומה שאי אפשר להבין בכלל את הגודל שלה, את העוצמה שלה. הן מרגישות שחייבים להחיות את עם ישראל ויהיה מה שיהיה. פרעה מנסה לרסק אותנו לגמרי, 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 והן בדיוק הפוך. הן מוסיפות חיים, הן מוסיפות חיים, הן מוסיפות חיים. דבר אחר, פועה שהופיע את ישראל לאלוקים, דבר אחר, פועה שהופיע פנים כנגד פרעו. אז מה זה שהופיע פנים כנגד פרעו? וזקפה חותמה בו ואמרה לו, אוי לו לאותו האיש כשיבוא האלוהים להיפרע ממנו. עומדות שפרה ופועה מול פרעו. דמיינו את פרעו. יושב לו על איזה כס מלוכה, בטח היו שם מדרגות, ושומרים, וחיות רעות. לא יודעת מה היה שם בארמון של פרעו. וכש... פועה קטנה עומדת שם למטה למטה, ופרעה עומד למעלה, והוא השליט על האימפריה הכי אדירה במציאות. ומה היא אומרת לו? יש דין ויש דיין, ואנחנו עכשיו למטה ואתה עכשיו למעלה, וחכה חכה, יום יבוא ויסגרו איתך חשבון. היא לא מתבלבלת, היא לא מפחדת. מה שמרים חושבת היא אומרת לפרעה. עכשיו כולה ילדה קטנה בת 5, מה הוא מתרגש? מה אכפת לו? מה מזיז לו? בוא נראה מה הוא אומר. נתמלא עליה חיימה להורגה. פרעה רוצה להרוג את מרים. למה הוא רוצה להרוג אותה? מה אכפת לו מילדה בת 5 קטנה ומסכנה ואומללה? מה אכפת לה? מה אכפת לו? למה? הוא מרגיש. הוא מרגיש שזה אמיתי. הוא מרגיש שזה עוצמתי. הוא מרגיש שזה מחליש אותו. הוא לא רוצה לשמוע את הדברים שמרים אומרת. אמרה לו, אומרת שפרה, שפרה שהייתה משפרת על דברי ביתה ומפייסת עליה, אמרה לו, אתה משגיח עליה? תינוקת היא ואינה יודעת כלום, עזוב, ילדה קטנה. וככה היא מצילה אותה. אבל מרים עומדת מול האמת ולא פוחדת להגיד את האמת, גם מול הרשעה הכי גדולה שיש. חכה חכה, עכשיו אתה בסבבה, אתה תקבל את העונש שלך. הגלגל יתהפך, והיא לא מפחדת להגיד את זה לפרעה. אבל לא רק מול פרעה היא עומדת, טוב, היא עומדת גם...
אבל זה לא כאילו באיזשהו מקום, פשוט, כאילו אתה יכול לעמוד ורק להגיד לו את זה, הרי את יודעת את זה מהם, אבל למה צריכה להגיד את זה?
נראה לי היא לא יכלה לשתות, נראה לי היא לא יכלה לא להגיד. במקרה שלה, אמא שלה הצילה אותו.
כן, אבל יש
לי משהו,
אמא שלה אמרה את
זה. נכון. אבל בסוף, היא גם הצליחה. אבל זה אומר איפה מרים נמצאת, איך היא חיה את, את האמת שלה עד הסוף, והיא לא פוחדת משום דבר. אבל לא רק מול פרעה. מה את אומרת?
זה מפחיד לגדל ילדים כאלה.
זה מדהים. הילדים שהיו לו יוכבד ואמרם, כן?
זה מדהים, אומר לי.
מרים, אהרון ומשה. כנראה הם היו אנשים מיוחדים. פועה, בואו נראה. פועה שהופיע פנים כנגד אביה. כן, עודיה, עכשיו זה בשבילך. היא לא עומדת רק מול פרעה, היא עומדת גם מול אבא שלה. אבא שלה גדול הדור. אבא שלה צדיק עליון. אמרנו, נולדו לו 3 ילדים כאלה, סימן שהוא לא היה סתם אחד, כן? אז מה קורה? שהיה אמרם ראש סנדרין באותה שעה. כיוון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד, אמר אמרם ולריק ישראל מולידים, מיד הוציא את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המיטה, עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן. מה עושה אמרם? אמרם מסתכל על המציאות, המציאות קשה. המציאות נוראית, השוטרים המצרים עומדים, מחפשים איפה יש תינוקות, זורקים תינוקות ליאור, מנסים כל הזמן רק להחליש ולהחליש אותנו, ועבודת פרך הולכת ונהיית יותר קשה ויותר קשה. אומר אמרם, זה חלק מהתוכנית האלוקית. אולי צריך להתכופף עכשיו בענווה, לתת לגל הזוועתי הזה לחלוף, ומתוך שהגל הזה יחלוף, אז אנחנו אחר כך נתרומם מחדש. אז ברגע שאמרה מגרש את אשתו, מה עושים כולם? כולם מגרשים את נשותיהם. גדול הדור מגרש את אשתו, אז הם לא יגרשו את נשותיהם? מה עושה מרים? אמרה לו ביתו, גזרתך קשה משל פרעה. הגזרה שלך היא הרבה 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 יותר גרועה מהגזרה של פרעה. למה? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. ואתה גם על זכרים וגם על נקבות. פרעה אומר לנו להרוג את הבנים. אבל אתה אומר שלא יוולדו, לא יוולדו בכלל. ואולי יש בנות שצריכות להיוולד בעם ישראל. למה שהם לא יוולדו? זה הרבה יותר גרוע. אבל לא רק את זה היא אומרת לו. פרעה רשאו. וגזרתו ספק מתקיימת, ספק אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק, וגזרתך מתקיימת, אומרת מרים, מה שנראה בעולם שמי ששולט ומכריע ומוביל ומשנה וקובע דברים, זה נראה שזה הפוליטיקאים, נכון, המיליונרים, הפרויקטוריונים, לא יודע, אלה נראים שהם. אבל פרעה הוא רשע. הוא אמנם גזר עלינו את הגזרה, אבל לא בטוח שהוא יצליח. אבל אתה צדיק. וצדיקים, מה שצדיקים גוזרים, זה מתקיים. אז נכון שבעין שטחית וחיצונית נראה מה הקשר בין הצדיקים לעולם, הם עסוקים בחייהם, ומה קשור העולם למה שהם עושים? אומרת מרים, זה לא. יש לצדיק השפעה הרבה 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 יותר גדולה על המציאות, ממה? מכל המכריעים ומקבלי ההחלטות והפרשנים ופרשני הפרשנים, כל אלה הם רק נראים, זה רק חיצוני. מי שבאמת מכריע זה צדיקי עם ישראל. עמד הוא והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו נשותיהם, הווה פועה שהופיע פנים כנגד אביה. אז קוראים לה פועה כי הופיע פנים כנגד אביה. היא לא עומדת רק מול פרעה, היא עומדת מול אמרם, וחזל אומרים שעשו חתונה גדולה. כשאמרם מחזיר את יוכבד עושים חתונה גדולה, ואהרון ומרים רוקדים לפניהם, ומלאכי השרת עושים איזה סיפור שלם, כדי שעם ישראל יאמין שאפילו שכל כך קשה ומורכב וכואב ומסובך, אנחנו ממשיכים בחיים, אנחנו לא נוותר. נכון, היו יהודים בשואה שחשבו שהם היהודי האחרון שנשאר במציאות, והם המשיכו לשיר אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, המשיכו להיות שייכים לזה. וכשאמרה מחזיר את אשתו, כל עם ישראל מחזירים את נשותיהם. אז הילדה הקטנה הזאת שדיברה עם אבא שלה, כן, שאמרנו שהיא הייתה מיוחדת במינה, משפיעה על כל המציאות, משפיעה על כל האומה. מתוך זה אני רוצה שנעבור לפרק ב'. יש לכם פרק ב', שיעור פרשת שבוע. על המילים וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, זה אומרים חז"ל, זה הליקוחים השניים שאמרם לוקח את יוכבד. זה אחרי שהוא מחזיר אותה, אחרי שהוא גירש אותה. אז מה קורה? ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. על המילים ותרא אותו כי טוב, אומרים חז"ל שכשמשה נולד, כל הבית התמלא באור. ואיך קראו לתינוק הקטן הזה? טוב יא. טוב יא. מה קורה? שלושה חודשים עוד אפשר להחביא איפשהו את התינוק הזה באיזשהו ארון, אני יודעת, באיזושהי קופסה, לא יודעת איפה. תינוק קטן בשלושה חודשים לחייו הוא עדיין מה? הוא עדיין לא מתעניין בעולם, הוא עדיין חי קצת בתוך הרחם של אמו, והוא מסתדר. אבל מה קורה אחרי שלושה חודשים? אחרי שלושה חודשים הוא כבר מה? מתחיל לזוז, מתחיל להתעניין, עושה יותר רעשים, יותר רוצה קשר לעולם, אי אפשר להשאיר אותו בתוך ארון. מה עושה יוכבד? ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. למה שמים את משה על שפת היאור? ראיתם פעם את הנילוס? ראיתם פעם את היאור בחיים שלכם? זה נהר רחב, רחב, רחב. לא דומה לשום נהר. במדינתנו הקטנטונת, יש מקומות שאתה עומד על גדה אחת, והגדה השנייה חצי קילומטר מרחק ממך, שוצף וקוצף נחשים ותנינים, וזרמים מטורפים, דברים, באמת, זה לא קשור. למה לוקחים את משה, שמים אותו בתיבה ומניחים את התיבה על שפת היאור? למה דווקא שם? מה אתם אומרות? לא כתוב פה מה עשו עם שאר התינוקות האחרים, כתוב מה קרה עם משה. שלושה חודשים אפשר להחביא אותו, ומגיל שלושה חודשים אי אפשר להחביא אותו. מסתירים אותו בתוך התיבה. למה דווקא ביאור? מה קורה ביאור? מה פרעה אמר? מה? כן, ליאור משליחים את התינוקות. זוכות גם תינוקות של עם ישראל, גם תינוקות של המצרים. אז יש שמרה של תינוקות. אף אחד לא ישמע את משה בוכה ויחשוב שמה? שהוא שמור. שמישהו הניח אותו שם בכוונה. כן. כי קראנו בפסוק האחרון בפרק הקודם, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאור תשליכו. כן, את כולם. הוא ידע, ההצטגננים שלו, החרטומים שלו אמרו לו, שעומד להיוולד מושיעם של ישראל, הם לא ידעו אם מושיעם של ישראל יהיה מישראל, ממצרים, ושהוא יענש במים. העונש שלו יהיה במים, הוא ימות בגלל מים, אז החליטו לזרוק את כולם ליאור. בכל. שכנראה שמעו שם בכי. מה? אז מה? אני לא יודע בדיוק מה היה שם, לא יודע בדיוק איך, אבל זה כנראה לא היה נדיר שם. לצערנו, אמרנו זה שואה, זה לא פחות משואה. מה עושה מרים? אומרת התורה, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים הולכת לעמוד על שפת היאור. בואו נסתכל במקור הבא. אומרים חז"ל על המילים ותתצב אחותו מרחוק. קודם כל ותתצב, מה פירוש המילה ותתצב? תתצב זה מלשון התייצבות. תתצב זה כמו צו 8, היא מרגישה שהיא עכשיו צריכה להתייצב כמו חייל שקראו לו לקרב, והיא עומדת יציבה, בטוחה, זקופה, היא יודעת שהיא חייבת לעמוד שם כדי מה? כדי לראות מה יעשה לו. אומרים חז"ל, למה עמדה מרים מרחוק? אמר רב אמרם בשם רב, לפי שהייתה מרים מתנבט ואומרת, עתידה אמי שתוליד בן שיושיע את ישראל. ככה מנבט מרים. כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. איזה יופי, אנחנו רואים שיש כזה אור גדול בבית, סימן שהתינוק הזה הוא מיוחד במינו. אבל מה קרה אחר כך? כיוון שהטילו ליאור, עמדה אמה ותפחה לה על ראשה, אמרה לה, ביתי, איך נבואתך? והיינו דכתיב, תתצב אחותו מרחוק לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. אז מה קורה? לקחת תינוק קטן ולהניח אותו על שפת היאור, זה כמעט, כמעט, כמעט מה? כמעט להרוג אותו, אמרנו. יכול פתאום להגיע איזה תנין, בשנייה הוא מעיף את התיבה ומחסל את התינוק הזה. יכול לבוא גל, אפילו בלי תנין, יכול לבוא גל רציני ולהפוך אותה, וגם כן הוא גומר את החיים. אמרם ויוחבת חוששים שמה הנבואה של מרים הולכת לצלול למעמקים, הולכת ללכת לאיבוד גמור. מה עושה מרים? מרים ניצבת ומתבוננת מרחוק. מרחוק זה גם תיאור מקום, אבל מרחוק זה ביטוי למבט של מרים. המבט של מרים הוא לא רק אחוז במה שקורה בשנייה הזאת. המבט של מרים הוא מלא אמון במציאות, שוב, בטוב שבמציאות, בישועה שתהיה במציאות, והיא עומדת שם והיא רוצה לראות מה יקרה. מה יהיה עם התינוק הקטן הזה? ברור לה, ברור לה, ברור לה, שהנבואה צריכה להתגשם. עכשיו הכל חשוך. עכשיו הכל אבוד נראה, עכשיו הכל מרוסק, ומרים לא מוותרת, היא עומדת שם ומתבוננת, מה יהיה עם התינוק הקטן הזה? איך התינוק הקטן הזה באמת יהיה מושיעם של ישראל? איך זה יקרה? אני רוצה שתקראו עכשיו בחברותות את המקור מתוך חולת ראיה. שהרב מסביר על המילים לישועתך, קיווינו כל היום, מה פירוש ציפית לישועה. בסדר? תנסו לקרוא את זה ביחד. הרב מסביר מה זה אדם שהוא צופה ישועה. גם אתם צריכות להיות צופות ישועה. כולנו צריכים להיות צופי ישועה. בסדר? אז